בואו נתחיל בהרצאה עכשיו. באשר לדרכי טיפוח, כפי שאתם יודעים, חוץ מדרכי הטיפוח של אסכולת הבודה ושל אסכולת הדאו, יש גם דרכי טיפוח אחרות. כמובן, ליתר דיוק, לדרכי טיפוח יש שתי אסכולות עיקריות. אחת היא אסכולת הטיפוח של הבודה, והשנייה היא אסכולת הטיפוח של הדאו. הרבה מהדתות משתייכות למערכת של אסכולת הבודה, והרבה משתייכות למערכת של אסכולת הדאו. אבל הן לא דת הבודהיזם, והן גם לא הדתות של האסכולה ההיא. אבל מבחינת המערכת, הן משתייכות לאותה המערכת. יש גם דרך אחרת, שנקראת דרך הטיפוח של הצ'ימן, הדרך הלא קונבנציונלית. שיטות הטיפוח שלה הן ייחודיות מאוד. כי יש לה היבט מסוים ייחודי מאוד. אז בהיבט הזה היא, איך לומר, עוצמתית מאוד. אבל בין האנשים הרגילים לא מבינים אותה ורואים אותה לעתים נדירות. במיוחד האנשים שבדתות, הבודהיסטים או הדאויסטים, אז אנשים לעתים קרובות, אם לא דלת צדדית ודרך מגושמת, פאנג מן זו דאו. כך נוצר הביטוי פאנג מן זו דאו. למעשה, אסכולה צדדית ודרך מגושמת בכלל לא אומר דרך רעה. הם קוראים לעצמם אסכולת הצ'ימן, שיטות טיפוח של אסכולת הצ'ימן. זה לא כישוף צ'ימן, אלה שני דברים שונים לחלוטין. דרכי הטיפוח של הצ'ימן שאנחנו מדברים עליהן רבות מאוד. מדוע אנחנו אומרים שהן לא דרכים רעות? בימינו המושג דלת צדדית ואסכולה מגושמת מובן בדרך כלל כאסכולה רעה ודרך סוטה, שימן ויידאו. למעשה, בזמנים הקדומים לא הייתה לזה המשמעות הזאת. הייתה לזה משמעות של גנאי, אבל לא משמעות שלילית. כי למטפחים של דרך הטיפוח של הצ'ימן יש דרישות מחמירות לשין שינג, טבע הלב שלהם. רובם מטפחים בהתאם לתיאוריה של הטייצ'י. אז הם מתעוררים לאמת. אז מכיוון שיש להם דרישות שינשינג מחמירות כדי לשלוט בעצמם, אי אפשר להגיד שהם משתייכים לדרך רעה, נכון? כי אמת המידה לקבוע מה טוב ומה רע היא תכונת היקום. זה לא נקבע על ידי אסכולת הבודה ואסכולת הדאו. אסכולת הבודה ואסכולת הדאו נהיו דרכים ישרות ואמיתיות רק משום שהן התאימו לתכונת היקום. אז אם דרכי טיפוח אחרות מתאימות גם הן לתכונת היקום, אז גם הן דרכים ישרות. זה רק ששיטות הטיפוח שלהם ייחודיות, והם לא מוגבלים למה שנמצא כיום באסכולת הבודה או באסכולת הדאו. כך, לפעמים הטיפוח שלהם הוא קצת קשה יותר. כשבוחרים תלמידים, הם צריכים לבחור את התלמידים האלה שהם טובים מאוד מאוד לפני שהם יוכלו להעביר להם את ההוראה. בעיקרון, במשך תקופה היסטורית ארוכה, הם יכולים לבחור רק אדם אחד. כך זה בדרך כלל. אז יש כאלה שחושבים, למה הם יהפכו בעתיד? הם לא משתייכים לבודה ולא משתייכים לדאו, הם משתייכים ל... כי הבודות, כפי שמסבירים בדתות, כל תתהגתה שולט בממלכה שמימית, או מה שאנחנו קוראים לו גן עדן יחידתי. לכל תתהגתה יש עולם שהוא שולט בו. אז הוא יכול להציל אנשים. יש לו עולם שאליו הוא יכול לקחת את האנשים שהוא מציל. בזמן שלאלה ששייכים לדרכי הטיפוח של הצ'ימן, אין כזה. למעשה, גם לדאוים גדולים רבים אין עולמות כאלה. בדרך כלל הם נשארים לבדם במקום כלשהו. או שהם כמו בני אל מוות נודדים. הם הולכים לכל מקום. בדרך כלל זה כך.
<t-
חוץ מהדרכים הישרות, הישרות באמת, מאז הזמנים הקדומים ועד היום, התקיימו גם דרכים רעות שמועברות, כי טוב ורע קיימים באותו הזמן ביקום. אפילו בתוך אותה ישות חיה, יש גם טוב וגם רע. אז גם דברים רעים הופיעו והופצו. הדברים שמשתייכים לדרכים הרעות הם לא מרמות גבוהות כל כך, אבל בממד מסוים, בתוך הטווח של הממד שלהם, יש להם גונגלי מסוים, עוצמת אנרגיה. יש להם רמה מסוימת. כי הם מורשים להתקיים באופן זה בממד שלהם. כשמתרגלים דרכים רעות, יש שני היבטים עיקריים. אחד הוא שעושים את זה במודע, השני הוא שעושים את זה ללא יודעין. הכוונה בלתרגל דרך רעה במודע היא שלא עושים דברים טובים, מתמקדים בעשיית דברים רעים, והמאסטר שלהם אומר להם לעשות כך, לפגוע באנשים. לסוג הזה, לאלה שמלמדים את זה בציבור, בדרך כלל אין גונג, אנרגיה טיפוח. אין להם גונג, אבל מה יש להם? יש להם קרמה. הקרמה שלהם תהיה עצומה. כשיש הרבה קרמה, היא יכולה ליצור סוג של אנרגיה. יש לה צפיפות גבוהה מאוד, והיא יכולה להשפיע על אדם רגיל. יכולה להיות לה השפעה על גוף של אדם רגיל. אז יש אנשים שמחפשים מאסטר של צ'י גונג שיטפל במחלות שלהם. אני אומר שזה די בלתי רגיל. אם תתקל באחד מאלה, והוא יפלוט דברים אל הגוף שלך, הוא יוכל באותו רגע לדכא את זה עבורך, אבל הדברים שלו הם עדיין קרמה, ילי. אז כשתחזרו הביתה, יכאב לכם אפילו יותר מאשר מקודם. תרגישו אפילו יותר חולים. בדרך כלל הדברים האלה פוגעים באנשים. הם גם יכולים במידה מסוימת להשתמש בחומר השחור הזה כדי לחזק את היכולות שכבר נמצאות מלכתחילה בגוף האנושי. הם יכולים לחזק קצת אנרגיה, בתוך רמה נמוכה מאוד, בתוך הרמה של האנשים הרגילים, יכולה להיות להם השפעה מסוימת. אבל הדברים האלה, כשהקרמה שלהם גדלה, משך החיים שלהם לא ארוך מאוד. אף אחד מהם לא חי למשך הרבה זמן. יש גם סוג נוסף, שהוא, הסוג שהרגע הזכרתי, שייך לכך שטוב ורק קיימים באותו הזמן ביקום. הוא סוג אחד. אבל זה לא משהו שקיים בחברה האנושית. אני אומר שרוב אלה שמתרגלים בדרכים רעות, במשך התקופה של שיא הפופולריות של הצ'יגונג, הדברים הרעים האלה הגיעו לכאן גם כן, והם העבירו אותם לכמה אנשים ולימדו כמה אנשים. הם עשו בלגן גדול. עכשיו אף אחד מהם לא נשאר, כי כולם סולקו. יש גם אנשים שמתרגלים בדרך רעה באופן לא מודע. למה הכוונה לתרגל בדרך רעה באופן לא מודע? הכוונה היא שהם מתרגלים בדרך רעה בלי שהם מודעים לכך. אתם יודעים, צ'יגונג הוא לא כמו תרגילי התעמלות, שאתה יכול לתרגל איך שאתה רוצה. כשאתה עושה תרגילי התעמלות, זה לא משנה על מה אתה חושב. אבל בדברים של טיפוח, אם אתה לא נזהר, הוא מביא פנימה כוונות מחשבה רעות, זה יכול ליצור דברים רעים. לדוגמה, יש אנשים שכשהם מתרגלים צ'יגונג חושבים בחוסר מודע על משהו רע. ולמעשה זה מכניס הרבה דברים רעים לגונג שלהם, אנרגיית הטיפוח. ככל שכוונת המחשבה חזקה יותר, כך זה יכניס יותר פנימה. אז זה שייך לתרגול דרך רעה באופן לא מודע. הוא לא מתרגל בדרך רעה במכוון. הוא רוצה גם כן לתרגל צ'יגונג. אולי בשביל להירפא ממחלות, או שאולי הוא רוצה לטפח לרמות גבוהות. אבל מה שהוא מתרגל בעצם, זו דרך רעה. ויש די הרבה אנשים כאלה. מדוע אני אומר זאת? חישבו על זה. בין האנשים שמתרגלים גונג, בפארקים או בסביבות אחרות, כמה מהם מדגישים את המוסריות, כמה מהם חושבים על לעשות מעשים טובים לאחרים, ועל שמירה הלב של טוב, שן, כשהם מתרגלים. כמה אנשים כאלה יש? יש אנשים שאפילו חושבים על דברים רעים מאוד במהלך התרגול. זהו תרגול בדרך רעה, באופן לא מודע. אם תגיד לאדם כזה שהוא מתרגל בדרך רעה, הוא לא יקבל את זה, הוא יגיד, המאסטר של הצ'יגונג הגדול הזה והזה לימד אותי. אם האדם הזה הוא באמת מאסטר צ'יגונג של דרך ישרה, האם התנהגת בהתאם למה שהוא לימד אותך על השינשינג? לא. אז אף על פי שאתה מתרגל את השיטה היא, לא תפתח את הגונג שלו. מה שאתה מתרגל הם דברים רעים, אחורים ושחורים, והם לא מהווים שיטה. כך זה בדרך כלל. יש גם כמה אנשים, כמה מאסטרים של צ'יגונג, שעושים דברים רעים. משתמשים בדברים של רמות נמוכות כמו ציור סמלי קסם וקריאת לחשים, כדי להורות לרוחות מרמות נמוכות שיעשו דברים רעים ויזיקו לאנשים. יש הרבה דברים כאלה, גם אלה שייכים לקטגוריה של תרגול דרך רעה. בכל הדברים האלה, אנשים מזיקים לעצמם, מזיקים לאחרים ומזיקים לעצמם. אבל שימו לב כולכם, בהחלט אין עליהם שום השפעה על המתרגלים שלנו. המעט הזה שהם פולטים לא יכול להשתוות אפילו לסיבוב אחד של הפעלון. אין להם השפעה כלל. גם הפעשן, גוף החוק שלי, לא ירשה להם, או לכל אחד אחר, לעשות את הדברים האלה. אבל יש נקודה שצריך להבהיר. אולי נתקלתם במצבים שמישהו פגע בך, או שמישהו עשה לך משהו רע מבחינה פיזית, או שאיבדת משהו. אז אולי היית צריך לשלם על משהו מבחינה קרמטית. אסור לפגוע בך באמת, לפגוע בדברים שאתה עצמך פיתחת באמצעות הטיפוח תרגול. אף אחד לא יכול לגעת או לפגוע בדברים שמתפתחים באמצעות טיפוח בפלון דאפה. לא מרשים שהם יעבדו. אז אל תדאגו לגבי זה. כך, כשאתה נתקל בבעיות האלה, אולי זה נגרם על ידי הקרמה. אלה רק תופעות זמניות, אבל הרבה פעמים כשאתם נתקלים במשהו שקשה לטפל בו, מדוע שלא תקראו לעזרה מהמאסטר, מדוע שלא תקראו למאסטר. בנקודה הזאת, האם זה גם מבחן לאמונה שלך ולהתעוררות שלך? עכשיו נדבר על נושא אחר, הנושא של טיפוח זוגי של גבר ואישה. אין לנו טיפוח זוגי של גבר ואישה בשיטה שלנו, ואנחנו גם לא מרשים טיפוח כזה. טיפוח זוגי של גבר ואישה זה משהו שמלמדים בחברה, ויש מאסטרים של צ'יגונג שעושים את זה באופן פומבי. למעשה, אם אתם שואלים אותי, אם אתה מלמד את זה באופן פתוח בציבור, זה לא משנה אם אתה מאסטר של צ'יגונג, הייתי אומר שזה נוגע לנושאים של המוסר של האנשים, ואפילו נוגע לנושאים חוקיים. אסור לעשות את הדבר הזה בחברה. אתם יודעים, טיפוח זוגי של גבר ואישה מגיע מהטנטריזם. איפה שבאמת משתמשים בדבר הזה, זה בטנטריזם, שנקרא גם דת הלמאיזם. אבל זה מועבר ככה בתוך הדתות שלהם. הם עושים את זה בתוך הדתות, כדי לטפח ולתרגל. אפילו בתוך הדתות שלהם מלמדים את זה באופן סודי, ולא מרשים להרבה אנשים לדעת על זה. רק כשהם מדריכים תלמידים באופן סודי, כשמלמדים ברמה גבוהה, הם יכולים להשתמש בדברים האלה. אז הטיפוח הזוגי הזה של גבר ואישה, בזמן שהטנק טנטריזם הופץ לסין, זה היה בדיוק בגלל שהיה בו טיפוח זוגי של גבר ואישה, שאסרו לתרגל אותו וסילקו אותו מסין. זאת הסיבה שהוא הפסיק להתקיים כאן בסין. אבל בטיבט, שם ערכי המוסר די שונים מאלו שבסין, הוא המשיך. אבל אפילו שם, הוא עובר רק בתוך המעגלים הדתיים הפנימיים, והוא עובר בסוד. הם מטפחים באופן סודי. אבל בימינו יש מאסטרים של צ'יגונג שגם התחילו לעשות טיפוח זוגי של גבר ואישה. מה שאפילו מוזר יותר הוא שגם באסכולת הדאו התחילו לעשות טיפוח זוגי של גבר ואישה. וזה לא רק משהו שמישהו הכניס פנימה בזמנים המודרניים. עשו את זה באסכולת הדאו כבר מתקופת שושלת טאנג. אבל אמרנו, שלא משנה שההיסטוריה ארוכה, פסולת תמיד התקיימה, מאז הזמנים הקדומים ועד היום. זה שזה עובר מאז שושלת טאנג, לא אומר שזה טוב. אתם יודעים, מה המטרה של טיפוח זוגי של גבר ואישה? הם רוצים להשיג איזון בין יין ליאן. לאסוף יין כדי להשלים את היאן. לאסוף יאן כדי להשלים את היין. להשתמש בהשלמה הדדית ובטיפוח הדדי כדי להשיג את המטרה של טיפוח זוגי. אבל התיאוריה של אסכולת הדאו, בין אם זה בסין העתיקה או במקומות אחרים, ההוראה הדאויסטית תמיד לימדה יין ויאן. הם מאמינים שבגוף האנושי כבר קיימים יין ויאן. מדוע ללכת לאסוף את זה מבחוץ? או לחפש את זה בחוץ? יש כאלה באסכולת הדאו שמחשיבים את הצד השמאלי של הגוף כיאן, ואת הצד הימני כיין. זה המקור של האמרה שמאל זכרי, ימין נקבי. יש כאלה באסכולת הדאו שמחשיבים את החלק העליון של הגוף האנושי כיאן, ואת החלק התחתון כיין. יש גם כאלה שמחשיבים את הצד האחורי כיאן, ואת החלק הקדמי כיין. ההצהרות האלה מבוססות היטב ומדעיות מאוד. אז בכל דרכי הטיפוח שלנו, אנחנו יכולים לפתח הרבה ישויות תבוניות ויצורים חיים מתוך הגוף של עצמנו. הישויות התבוניות האלה שאנחנו מדברים עליהן אינן דברים רעים. לכל עצם ביקום יש חיים בממדים אחרים, כולם חיים. חומרים אורגניים ואנאורגניים הם אותו הדבר. החלוקה לאורגני ולאנאורגני נעשתה על ידי המדענים של המין האנושי של היום. זאת הגדרה שבתוך המסגרת של הידע הנוכחי. אז אמרנו שאסכולת הדאו מלמדת שבגוף האדם קיימים יין ויאנג. איך תוכל לאסוף את זה מבחוץ? האין זה מבולגן? טיפוח אמיתי של גבר ואישה שייך למעשה רק ללמאיזם. מאז הזמנים הקדומים בארצנו, הטנטריזם הטיבטי תמיד היה שנוי מאוד במחלוקת בתוך הדת הבודהיסטית. והם תמיד התנגדו אלה לאלה. בהתחלה אנשים קראו לזה למאיזם, לא קראו לזה בודיזם. בהמשך השמות עברו. בכל מקרה, בזמנים המודרניים, אנשים כבר לא יודעים על חילוקי הדעות של הזמנים העתיקים. גם אנחנו בחנו את זה, ולמעשה, שיטות הטיפוח שלהם במקור המוקדם ביותר לא מגיעות מהמין האנושי שעל כדור הארץ. זאת שיטת טיפוח מכוכב לכת אחר. אז דרכי המוסר שלהם שונים מאוד מאלה של המין האנושי שלנו. אז סיפרנו לכולכם כאן בקצרה על המצב הזה. יש אנשים ששאלו אותי, האם אנחנו יכולים להשתמש בטיפוח זוגי של גבר ואישה? אנחנו אומרים שטיפוח דורש התמקדות בדרך אחת, אז אתם לא צריכים לשאול עוד שאלות כאלה. למעשה, הטיפוח זוגי של גבר ואישה אינו פשוט כל כך. מה שאתם יודעים זה רק משהו רדוד מאוד. הטיפוח תרגול הסודי שלהם הוא עובר מפה לאוזן, לא היה שום דבר בכתב. אם תנסו לתרגל את מה שכתוב בספרים, לא תוכלו לתרגל. הדברים האלה לא יכולים להיות מופצים לציבור, אז לא תוכלו לתרגל את זה. טיפוח אמיתי של גבר ואישה זה לא משהו שאתם יכולים לתרגל בלי להשיג את הפעה. אבל אתם לא יכולים להרבב כך סתם דברים לתוך שיטת טיפוח מסוימת. זה העניין. אז יש אנשים שמלמדים את זה בציבור. חשבו על זה. אדם רגיל לא בהכרח רוצה לטפח ולתרגל. זה רק שבשנים האחרונות, כשהצ'יגונג נעשה פופולרי, הם התחילו ללמד טיפוח זוגי של גבר ואישה. אני אומר שזה להשחית את אמות המידה המוסריות של האנשים. להרוס. זה פשוט לעשות בלגן. כי השינשינג שלהם לא גבוה כל כך. בטיפוח של הלמאיזם, הם צריכים להגיע לרמה גבוהה מאוד כדי שיוכלו להשתמש בזה. אלה דברים שאפשר להשתמש בהם רק ברמה גבוהה מאוד. אבל הוא רוצה לתת אותם לאנשים רגילים. הם לא ויתרו על כל הרגשות והתשוקות שלהם. איך הם יכולים לטפח? אם הם ישתמשו בזה, זה יהיה רע. האם זה לא מבולגן? זה הנושא. עכשיו נדבר על טיפוח של האופי ושל הגוף הפיזי גם יחד. כל אלה הם מונחים מקהילת הטיפוח. למעשה, כשדיברתי על לצאת מעבר לחמשת האלמנטים, כבר הזכרתי את הטיפוח של האופי ושל הגוף הפיזי גם יחד. זה אומר שמשתמשים בחומר של אנרגיה גבוהה כדי להחליף את התאים הפיזיים המקוריים של הגוף האנושי, להחליף את גוף הבשר ודם המקורי. אחרי שהתאים הפיזיים שלך ימולאו לחלוטין על ידי חומר בעל אנרגיה גבוהה, הוא יחליף אותם בהדרגה. אז הם לא יזדקנו בקלות. כי חומרים בעלי אנרגיה גבוהה, נאספים מממדים אחרים, לא מוגבלים על ידי ההגבלות של שדה הזמן של הממד שלנו. הם לא בתוך הטווח של שדה הזמן של הממד שלנו. הם לא מוגבלים על ידי ההגבלות שלו. אז הם לא יזדקנו. זאת המשמעות הבסיסית של טיפוח של האופי ושל הגוף הפיזי גם יחד. יש גם שיטות טיפוח שלא יכולות לטפח גם את האופי וגם את הגוף, או החיים. אבל הן יכולות להאריך את החיים, כי אולי יש אנשים שחושבים, איך הם יכולים להאריך את החיים בשיטות אחרות, אם לא מטפחים את הגוף הפיזי או את החיים? האם הם לא ימותו כשיגיע הזמן שלהם? האם החיים של האדם לא קבועים מראש? כן, אבל יש נושא נוסף, עלייה מעבר לשלושת העולמות. האין זה נושא של פריצת דרך של רמות? אז אף על פי שהשיטה שלו לא מטפחת את החיים, אם בטיפוח שלו הרמה שלו עשתה פריצת דרך אל מעבר לשלושת העולמות, אז הוא לא יהיה נתון עוד להגבלות הקיימות בתוך שלושת העולמות. אז גם הוא יוכל להאריך את החיים שלו. אבל מכיוון שהוא לא מטפח את הגוף, אף על פי שהוא יוכל לחיות למשך זמן ארוך, הוא יעשה יותר ויותר זקן. זקן כל כך שהוא יראה מפחיד. זה מה שיקרה לו. המאפיין הגדול ביותר של שיטות טיפוח של האופי ושל הגוף הפיזי גם יחד הוא שמתרגל נראה צעיר. המצב הפיזיולוגי שלו הוא מצב של אדם צעיר. מכיוון שהזמן מוגבל, רק דיברנו על זה בקצרה. עכשיו נדבר בקצרה על נושא אחר, הנושא של טיפוח דיבור. יש לנו תלמידים שבאמת אוהבים להפיץ שמועות, ומשתמשים בזה כדי להתפאר ולהראות שהם יודעים הרבה. הייתה לזה השפעה רעה מאוד. יש גם אנשים שהיו דברנים מאוד בעבר. בין האנשים הרגילים יש כאלה שחושבים שאם אדם יכול לדבר אז הוא מרשים, ואם אדם אפילו לא יכול לדבר היטב אז קל לנצל אותו. אני אומר שזאת מנטליות של בן אדם רגיל בין האנשים הרגילים. אתם יודעים, בעבר בדתות הייתה אמרה שלפתוח את הפה זה קרמה. כמובן, הם אומרים שלפתוח את הפה זה קרמה, כי הם מחלקים קרמה לקרמה טובה ולקרמה רעה. למעשה, מה שהם קוראים לו קרמה טובה, זה מה שאנחנו קוראים לו פה, החומר הלבן. הם בכלל לא דיברו על גונג, אנרגיית הטיפוח. אז הם דיברו על זה רק באופן זה. והקרמה רעה היא מה שאנחנו קוראים לו קרמה, יהלי. לפתוח את הפה זה קרמה. הם האמינו בלא ליצור קרמה. מדוע? כי ברגע של אדם יש מחשבה, אם אתה רוצה להגיד משהו, האם אתה לא צריך להשתמש במחשבות שלך כדי לשלוט בפה שלך שיגיד את זה? אז המחשבה הזאת שלך, אולי ברגע שהמחשבה נוצרה, זאת החזקה קטנה. זה נגרם על ידי החזקה קטנה. לדוגמה, אתה אומר, אני רוצה לאכול, זה מכיוון שאתה רעב. אתה רוצה לאכול, זאת החזקה. החזקה לאוכל. אני רק ממחיש את הנקודה הזאת. זה תחת נסיבות רגילות. בין אנשים, ברגע שאתה פותח את הפה שלך, זה מה שאתה רוצה לעשות, מה שאתה רוצה לעשות, מה שאתה אוהב לעשות. כשאתה אומר את זה בקול, סביר מאוד שזה נגרם על ידי החזקה. אז הם אומרים שלפתוח את הפה זה יכול להיות קרמה. בעבר, נזירים יישמו טיפוח דיבור, כלומר, הם שמרו על הפה שלהם סגור ולא אמרו שום דבר. אני לא אגיד שום דבר למשך שנה או חצי שנה, אני אעשה טיפוח דיבור. הרבה אנשים, הרבה נזירים בעבר, היו עושים את זה. הם ידעו ש... כי מטפחים שמים דגש לא על צבירה של דה, אלא על שמירה של דה, מוסר. אני אשמור אותו כך שאני לא אאבד אותו, בזמן שצבירת דה, מכיוון שכבר לא ניתן לשפוט את המעשים הטובים שלך באמצעות אמת המידה של האנשים הרגילים, חייבים להשתמש באמת מידה גבוהה יותר כדי לשפוט אם הדברים שעשית היו באמת טובים או לא. אז הם לא יכולים להבחין באופן מדויק בין הדברים האלה, אז הם שומרים על מצב של שמירת דה. כל עוד לא אאבד דה, זה טוב מספיק כדי להבטיח שלא ייווצרו מכשולים בטיפוח תרגול שלי. אז יהיו אנשים שכפו על עצמם שתיקה. האם לא מדברים בבודהיזם על גוף, דיבור, מחשבה? אם מישהו רוצה לטפח את זה, אז הוא לא ידבר. כמובן, בשיטה שלנו מטפחים ומתרגלים בין האנשים הרגילים. אם אתה מטפח ומתרגל בחברה של אנשים הרגילים, אם לא תוכל לדבר, איך זה יעבוד? יש אנשים שאומרים, אני עובד כשדרן, איך אני יכול לא לדבר? כמובן, בעבודה אנחנו צריכים לעשות את מה שעלינו לעשות, ואנחנו צריכים להגיד את מה שעלינו להגיד. אם מישהו עושה משהו רע, אבל אתה כמפקח לא מטפל בזה ולא אומר שום דבר, אז אנשים טובים ייפגעו. אם לא תומכים בישר ולא מאנשים את הרע, הייתי אומר שזה גם כן לא מקובל. אז הנקודה היא, איך אין לנו לאמוד את עצמנו בהתאם לאמת המידה של המתרגל, ולקבוע מה צריך להגיד ומה לא. כמובן, זה לא יעבוד אם לא נוכל לדבר. כי כשאתם מפיצים את הפעם אמיתי, הייתי אומר, האם זה לא משהו אפילו טוב יותר? אז אנחנו כן מדברים. אבל כשאנחנו מדברים, אנחנו חייבים להיות זהירים, לא להגיד דברים שיזיקו לאחדות החברה. אל תסכסכו, ואל תפתחו שום מחזקות. כמילים שנוצרות על ידי ההחזקות האלה, יכולות לפגוע באחרים. או אפילו לפגוע בדפה. דיברתי בקצרה על הנושא הזה. זה הכל בעניין הזה. ועכשיו נדבר על נושא אחר. הנושא של מדוע יש שדה על פסלים של בודה. מדוע יש שדה על פסלים של בודה? יש אנשים שאומרים שזה שדה אנרגיה שנשאר מזה שהנזירים שיננו את הכתבים מולו. יש אנשים שאומרים שזה נשאר מאנשים שסגדו לבודה. אני אומר שזה לא בהכרח כך, כי כשמשננים את הכתבים, האנרגיה מהגוף שלהם מבוזרת, וכך גם לגבי סגידה לבודה. אז מדוע השדה נמצא רק על פסל הבודה? מה שראינו הוא כך. למעשה, כשאדם מגיע לרמה גבוהה מאוד בטיפוח, מעבר לטיפוח בשלושת העולמות, שיג'ן פא, כשהוא משיג סטטוס פרי מסוים, קוואווי, הוא מפתח פאשן, גופי חוק. והפאשן האלה נראים אותו דבר כמו האדם עצמו. אבל הם לחלוטין בלתי נעולים. כי אדם שעושה דברים בין אנשים רגילים לא יכול להיות בלתי נעול לחלוטין. אם הוא היה בלתי נעול לחלוטין, לא היה לו איך לעשות דברים. יש אנשים ששאלו אותי, המורה, האם אתה יודע מה אני חושב? אני לא הולך לחוש מה אתה חושב. אם הייתי חש מה אתה חושב, מה כולם חושבים, אז לא הייתי מציל אתכם. המחשבות האנושיות הן רעות מאוד. אתה חושב שכמה מהמחשבות שלך הן טובות מאוד, אבל כשעומדים לפי אמת המידה שלי, הן רעות מאוד. כלומר, אנחנו לא יכולים ללכת ולחוש דברים כאלה. אנחנו אפילו נועלים אותם כדי לא לבוא במגע עם דברים כאלה, אבל הפאשן, גופי החוק, יכולים לעשות את זה. הם יכולים להפגין כוחות שמימים עצומים והם יכולים לעשות כל דבר. למעשה, יש שדה על פסל של בודה, כי יש שם פאשן. אם יש שם פאשן, אז לפסל הבודה יהיה שדה, כי יש לו אנרגיה. אז יש אנשים שכשהם מתרגלים גונג לפני פסל בודה, ברגע שהם עומדים שהם מרגישים כוח שדוחף אותם לאחור, גורם להם לזוז אחורה. למעשה, זה בשל השדה הזה, כי יש שם פאשן. אבל כשהמוסריות של המין האנושי מתדרדרת, כל דבר השתנה בחברה האנושית. אפילו הפסלים של הבודות שמייצרים השתנו. איך הם השתנו? על חלק מפסלי הבודה אין בכלל פאשן של ישות מוארת. והם גם לא עברו את הקאי גואנג, פתיחת אור או קידוש בודהיסטי, או משהו אחר שיזמין את הפאשן של ישות מוארת. כשאנחנו מדברים על קאי גואנג, מדבר על מדוע יש שם פאשן. בבודהיזם, זה לא כך שברגע שפסל בודה מיוצר במפעל, אז יש לו פאשן. אין לו, אין לו כלום. רק אחרי שפסל בודה עובר קאי גואנג, פתיחת אור, יוכל להיות עליו פאשן. לפני שהוא עובר קאי גואנג, כפי שאני רואה את זה, הוא רק יצירת אומנות. רק אחרי שעובר קאי גואנג פתיחת אור, יוכל להיות עליו פאשן. איך הם עושים את הקאי גואנג לפסל הבודה? בדתות הם מקיימים טקס דתי. הרבה נזירים מגיעים להיכל במקדש ומשננים כתבים ומזמינים בכנות פאשן של ישות מוארת שיבוא, ואז יוכל לעבוד. כמובן, כיום נזירים כבר לא יודעים מה זה קאי גואנג. כל מה שהם יודעים הוא איך לעשות טקס כזה. ואז הם חושבים שהוא עבר קאי גואנג, אבל באשר למטרה של הקאי גואנג, נראה שיש אנשים שלא באמת יכולים להסביר את זה בבירור. למעשה, זה פשוט להזמין פאשן של ישות מוארת, מכיוון שמה שהם שולחים הוא מחשבות נכונות, ישרות. והם משננים את הכתבים, הם יכולים להזמין את הפאשן, גוף החוק, של ישות מוארת. אז הפסל יהפוך לפסל של הפאשן שלה. מכיוון שהוא ישיג גוף פיזי בתוך העולם, הוא יוכל לעזור לאנשים לעשות מעשים טובים. אז אנשים יכולים להביע חרטה כנה מולו, ולהפוך לאנשים טובים. זו המטרה העיקרית. אבל בימינו הופיעה בעיה. הרבה אנשים לא עושים קאי גואנג לפסלי הבודה שלהם. הם פשוט שמים אותם במקום מקודש ומתחילים לשרוף עבורם קטורת. זה מסוכן מאוד. פסלי הבודה של אנשים רבים עברו את טקס הקאי גואנג, אבל האנשים האלה לא השיגו את היכולת לבצע קאי גואנג. יש גם הרבה אנשים שמביאים מאסטרים של צ'יגונג שיעשו קאי גואנג. אני אומר לכולכם, בזמנים אלה אין אף מאסטר של צ'יגונג שיכול לעשות קאי גואנג. הרבה מאסטרים של צ'יגונג מזויפים, יש להם פוטי. אז איך זה שיש לו אנרגיה? כי הדברים האלה נצמדים לזה גם כן. הדברים האלה עולים עליו גם כן. זה מסוכן מאוד. אם אתה סוגד לו כמאסטר שלך, זה יהיה רע באמת. יש אנשים שהולכים למקדש. אפילו במקדש יש פסלים של בודות שלא עברו קאי גואנג. הם מתפללים לפסלי הבודה במקדש או בבית, ומבקשים כסף. הם סוגדים להם, ואם הם מגלים שהבקשות שלהם באמת הביאו להם כסף, אז הם חושבים שזה עובד די טוב. ועכשיו, לצד פצלים כאלה, יש שלטים שכתוב עליהם, כל משאלותיכם התגשמו, וכולם חושבים שזה די טוב, אומרים, האם בודה לא עוזר לנו להשיג כסף? ובכל זאת אתם אומרים שבודה לא יעזור לנו להשיג כסף, אבל זה לא בודה. בדרך כלל הדברים הרעים האלה, עם השלט, כל משאלותיכם התגשמו, הם שואלים, רובם שואלים. זה מפחיד מאוד. אבל הוא לא עוזר לכם ללא תמורה, יש לו תנאים ומחיר. אם אתה מתרגל צ'יגונג והגוף שלך די טוב, הוא יעלה על גופך ויבוא להידבק לגופך, יהיה פוטי. אין לו היכולת לעזור לך, הכוחות שלו לא גדולים כל כך, אז מה הוא עושה? הוא יכול לעשות טרנספורמציה לקרמה שלך. טוב, אם אתה לא רוצה לחלוט, אז הוא יגרום לקרובים או לחברים שלכם לחלוט. אם אתה לא רוצה לחלוט, הוא יגרום לאחים ולאחיות הצעירים שלכם לחלוט, או לאחים ולאחיות הגדולים שלכם. אתם רוצים להרוויח כסף? מאיפה מגיע כסף? הוא ייקח כסף ממישהו אחר במשפחה שלך וייתן לך. הוא לא... ויש גם כמה... המצב שתיארתי עכשיו מפחיד מאוד. יש גם מצב אחר, שבו על רבים מהפסלים של הבודה אין פוטי, אבל גם אין אישות מוארת. כשהם סוגדים לו, הם מפתחים בהדרגה באמצעות הסגידה, בודה, דאו. או אלוהות. אתם יודעים, בימינו אנשים סוגדים לאלוהות הזאת, גואנגונג. הם אומרים שגואנגונג הוא אלה הכסף. למעשה הוא נוצר באמצעות סגידה. אנשים יצרו אותו באמצעות סגידה. גואנגונג בכלל לא היה אל הכסף. הוא נוצר דרך הסגידה של האנשים. הייתה שמועה שגואנגונג עזר למישהו לעשות הון, אז גם הוא סוגד לפסל אחד. גם היא סוגדת לאחד. ואז הוא נהיה אלוהות הכסף. מה זה בעצם? כן שום דבר על פסל הבודה. החשיבה האנושית, כפי שמדענים גילו עכשיו, היא חומר. בצ'יגונג אומרים עכשיו שהחשיבה האנושית היא אנרגיה. יש לה קיום חומרי. כשמחשבות של אנשים רגילים יוצאות, הן חולפות במהרה, הן מתפזרות מהר מאוד אחרי שהן יוצאות. אבל אם הוא ממקד את כוונת המחשבה שלו לעבר משהו, ושולח אותה, אז זה יישאר למשך זמן ארוך. אם פסל הבודה לא עבר קייגואנג והם הולכים לסגוד לו, יכולה לקרות הבעיה הזאת. האדם הראשון שמגיע לסגוד לו הוא הקריטי ביותר. חשבו כולכם, כמה אנשים בימינו מתפללים לבודה ואומרים, אני רוצה לטפח ולהשיג את הפרי האמיתי, ג'נגוו. אני מתחנן, תחזק אותי, תן לי את ברכתך. אני חייב להשיג את הפרי האמיתי. כמה אנשים, כולל נזירים, חושבים כך כשהם מתפללים לבודה? הרבה אנשים מבקשים, עזור לי להשיג הון, עזור למישהו במשפחה שלי להימנע מאסון. יש אפילו נזירים שעדיין חושבים על אנשים שבמשפחתם. ששת השורשים הארציים לא נותקו. נגיד שמישהו רוצה להשיג כסף, חשבו על זה כולכם, ברגע שהוא מתחיל לסגוד זה יהיה נורא. מדוע? כי מתוך המוח שלו, מתוך כוונת המחשבה שלו, יוצא מבנה של מוח שרוצה להשיג כסף. זה מבנה שלם של מוח, אבל המבנה הזה של המוח חושב על כסף, וזה נשלח לעבר דמות הבודה. בממדים אחרים, עצמים יכולים לעשות גדולים או קטנים. הם לא כמו הגוף שלנו שהוא קבוע בגודלו. למעשה, גם גופם של בני האדם לא קבוע בגודלו. זה רק שאתם לא יודעים את זה. אם היקום מתכווץ והופך לקטן מאוד, כל העצמים ביקום נעשים קטנים יותר בהתאמה. אפילו הגדלה של הזכוכית המגדלת נעשית קטנה יותר, כך שלא תרגישו שהוא יתכווץ. כשהיקום נהיה גדול יותר, כל העצמים בו נעשים גם כן גדולים יותר בהתאמה, כך שלא תרגישו שהוא גדל. אז זה לא קבוע לחלוטין. אז הדברים האלה יכולים לשנות את גודלם בממדים אחרים. הם מגיעים לראש של פסל הבודה. אז לפסל הבודה יש עכשיו מוח, אבל המוח הזה רודף אחרי כסף. אז חוץ מהאדם הראשון הזה, אנשים אחרים יבואו גם הם לסגוד. גם הוא עצמו יבוא לסגוד לעתים קרובות. ועם הזמן, הסגידה הזאת ייצור גוף עבורו. כי לאנשים יש גוף, לאנשים רגילים יש גוף. יש להם גם הילה. גם להם יש קצת אנרגיה חלשה מאוד. במיוחד אם המתרגל של צ'יגונג הוא מטפח, הולך לשם לסגוד. המתרגל יוסיף לו אנרגיה. והיא תגדל ותגדל עד שזה יושלם. אז יוצר לו גוף מוחשי שהוא זהה לפסל הבודה. אם פסל הבודה הזה הוא של בודיסטווה גואנין, אז כדאי שלך תיצור בודיסטווה גואנין מזויפת. אם פסל הבודה הוא של בודה אמיתבה, אז כדאי שלך תיצור בודה אמיתבה מזויף. זה מסוכן עד כדי כך. אבל הוא לא התבטאות של בודה אמיתבה האמיתי, וגם לא של הפאשן האמיתי של בודיסטווה גואנין. זה נוצר באמצעות הסגידה שלך. אז אף על פי שהוא נראה כמו בודה או בודיסטווה, המוח שלו רודף אחרי כסף. כישות החיה שלו נוצרה ברמה נמוכה באמצעות אנרגיה נמוכה. אבל הוא לא עבוד באשליה כמו אנשים רגילים, אז הוא יכול לראות כמה עקרונות שלא ניתן לראות בין האנשים הרגילים. בשל כך, הוא לא מעז לפגוע באנשים סתם כך. אז מה הוא עושה? אנשים מאמינים בו באדיקות כבודיסטווה. אז הוא עושה כמה מעשים טובים, אבל הוא לא עושה את הדברים הטובים האלה ללא תמורה. שהוא נוצר ברמה נמוכה מאוד, אין לו טבע של בודה. אז אנשים הולכים להתפלל לו. בבקשה ברך אותי, ברך את משפחתי, כך שילדי יהיה רפא מהמחלה. טוב, אני אברך אותך כך שהוא ירפא, אבל אתה צריך לשים קצת כסף בקופסה שלי. אם תשים שם כסף, הילד ירפא. אם לא תשים שם דבר, אז הוא לא יחלים. אם תשים יותר כסף, הוא ירפא מהר יותר. הוא יעשה דבר כזה. מישהו מתפלל, בבקשה עזור לי להרוויח כסף. אני רוצה להתעשר, כך שאוכל ליהנות מהחיים הטובים. בסדר. אתה רוצה להרוויח כסף? טוב. אתה מתרגל צ'יגונג ויש לך קצת דן, יש כל אנרגיה, ולי אין. אני אקח את הדן. אז הוא לוקח את זה. אני לא יכול לעזור לך ללא תמורה. אני נותן לך כסף, אז אתה צריך לתת לי משהו גם כן. זה סחר הוגן, אין הפסד, אין רווח. או שתיתן לי קצת מהגונג שלך. למרות שלא ניתן להוסיף את הגונג, אפשר להפוך אותו לדברים אחרים, לאיזו אנרגיה שאפשר להשתמש בה, ואז הוא יגרום לך להרוויח כסף. איך? לדוגמה, הוא יגרום לך ליפול ואז תמצא ארנק, או שתקבל בונוס גדול יותר בעבודה. בכל מקרה, תקבל כסף איכשהו. הוא יעשה משהו כזה. ישנה גם הסכנה הגדולה ביותר בדברים האלה. אם אתה בודהיסט חילוני, אם אתה נזיר בודהיסטי או נזיר דאויסטי, אם אתה סוגד לו, אז יוביל להשלכות חמורות. אם אתה מתייחס אליו כאל המאסטר שלך, הוא יתחיל לדאוג לך ולשלוט בך. כשאתה מתייחס אליו באדיקות, הוא יטפל בך, והוא יארגן לך את האופן שבו תתרגל. אבל לא משנה איך תתרגל, אף פעם לא תגיע לגובה שלו, וזה מלכתחילה לא גבוה מאוד. הוא יתכנן עבורך איך תתרגל, אבל לא משנה איך תטפח, איך תתייחס אליו כמאסטר שלך, או תיעדו כלפיו, איך באמת ירצה להיות טוב ולטפח את לבך. אף אחד שם למעלה לא יקבל אותך, אף אחד לא ירצה אותך. לכל אסכולה יש את שיטת הטיפוח שלה, שיטה משלה להצלת אנשים. אתה לא משתייך לאף אסכולה, אז אף אחד לא ירצה אותך. ובנוסף, ההתפתחות שלך בטיפוח נעשתה על ידי הרוח חיים מהרמה הנמוכה, אז מה יקרה אחרי שתמות? יש אנשים שראו את זה. יש בודה שמגיע למקדש ומוביל קבוצה של נזירים. קבוצה אחת מגיעה היום, קבוצה אחרת מגיעה מחר. יש כאלה שרואים שהם לעתים קרובות במקדש. מי הם? הם בדיוק הקבוצה הזאת. אחרי שהאדם מת, או עוזב את העולם, כפי שאומרים, הוא עצמו חושב שנראה שהוא השיג את הדאו, אבל למעשה, הוא הולך למקום שבו הוא נמצא. הוא שולט בהם, מוביל אותם בקבוצות. זה נהיה כך מכיוון שהמין האנושי התפתח עד היום, כשהמוסריות האנושית מתדרדרת, כל דבר אחר מתדרדר, וזה נגרם מההחזקות של האנשים. כל זה נגרם על ידי הקרמה שלהם עצמם. האם שקיימוני לא צדק כשהוא קרא לתקופה הזאת תקופת סוף הדרמה? קשה לנזירים להציל את עצמם, שלא לדבר על להציל אחרים. זה באמת כך. זה מסובך מאוד. אי אפשר שלא לדבר על הנושא שדיברתי עליו עכשיו, כי הרבה אנשים סוגדים לדמויות של בודה ועושים דברים אחרים הקשורים לכך. אז צריך לדבר על הנושא הזה. עכשיו נדבר על נושא אחר. בקהילת הטיפוח, במיוחד בצ'יגונג, וגם בכמה דרכים ארציות של אסכולת הדאו, דיברתי עכשיו על הדברים האלה שמתפתחים באמצעות הסגידה של האנשים. אלה נחשבים לבודות ארציים ולדאוים ארציים. בודות ארציים ודאוים ארציים. יש ביניהם כאלה שגם הגיעו לכאן, לבין האנשים הרגילים. הם חושבים שהם טובים מאוד. למעשה הם בודות ארציים ודאוים ארציים, ללא סטטוס פרי, סטטוס הגשמה. יש להם אפילו שמות, הבודה הזה והזה. אפילו יכולים להיות להם שמות, אבל למעשה הם אף אחד. עכשיו, נדבר על משהו שנקרא הנושא של ג'ויו, טיפול באמצעות כישוף. זה משהו שמשתמשים בו בדרכים הארציות הקטנות באסכולת הבודה ובאסכולת הדאו. אתם יודעים שיש משהו שנקרא הדרכים הארציות הקטנות באסכולת הדאו. מהן הדרכים הקטנות הארציות? יש להם את הבגדים של מאסטרים דאויסטים, אבל מה שהם עושים זה לצייר סמלי קסם, לקרוא לחשים, לרפא מחלות או לעשות ניבוי עתידות או פנג שווי. הם לא יכולים לטפח, והם גם לא יכולים להצליח בטיפוח. העקרונות שלהם הם הדברים הנמוכים ביותר באסכולת הדאו. הדברים הנמוכים ביותר. להם עצמם אין אנרגיה, אבל הם מזמינים רוחות מרמות נמוכות לבוא ולעזור להם לעשות דברים. אז הם מציירים סמלי קסם. ציור סמלי קסם מיועד לזה. הם גם קוראים לחשים ועוד דברים מהסוג הזה. הנושא של ג'ויו קה, גם הוא סוג הזה של דבר. אבל הוא יכול לרפא מחלות לאנשים רגילים. לא משנה מה בעצם הוא יקרין לתוך הגוף הזה, אשר לבן אדם רגיל, הכאב באמת הוא קל באופן זמני. אז זה נחשב טיפול במחלות. יש הרבה שיטות לטיפול במחלות בארצנו. בסין, בזמנים העתיקים, היו הרבה שיטות לטיפול במחלות, לא רק הטכניקות שמוכרות היום ברפואה הסינית. בימינו, הרבה דברים הורגנו תחת קטגוריות של רפואה סינית. למשל, דברים כמו לחיצה על נקודות דיכור, מסאז', שיטה לאיחוי שברים, עשבי מרפא, מסאז' ודיכור, ויש גם טיפול במחלות באמצעות צ'יגונג. ויש גם הנושא של ג'ויו קה. כשארגנו אותם, סיווגו אותם לתחומים. בין השיטות לטיפול במחלות בסין העתיקה, התחום של ג'ויו קה נחשב לתחום ה-13. הוא הוגדר כתחום ה-13 לטיפול במחלות. אז השם המלא שלו הוא התחום ה-13 של ג'ויו. שיטות הטיפול שלו הן בעיקר שיטות כמו קריאת לחשים, דברים כאלה, שריפת ניירות, שריפת קטורת, ציור סמלי קסם וכו'. לפני כמה שנים, כשהצ'יגונג הופץ בציבור, היו די הרבה אנשים שעשו דברים כאלה. למטפחים של הדאפה, בהחלט אסור להשתמש בדברים האלה. אנחנו לא מזמינים את הדברים הרעים האלה. טיפוח תרגול אמיתי לא מרשה שימוש בדברים כאלה. בדרך כלל, השיטות שלהם ייחודיות מאוד. אני נותן לעתים קרובות את הדוגמה הבאה. נגיד שלאדם יש פרונקל על הפנים. איך הם מטפלים בזה? הם ייקחו מכחול, יתפלו אותו במינרל צינובר, כלומר, הפיגמנט האדום ההוא. יציירו עיגול על האדמה, יציירו צלב בתוך העיגול, ואז יגידו לך לעמוד במרכז הצלב, כשאתה פונה מזרחה. הם דאויסטים, אז הם צריכים לפנות לכיוון מזרח. ברמה הנמוכה של הדאו יש אמרה, הדאו במזרח והבודה במערב. למעשה זה לא כך. זו רק אמירה דאויסטית ברמה נמוכה. אז הם מציירים עיגולים על הפנים של האדם, ובאותו הזמן הם קוראים לחשים. הם קוראים וקוראים, ולבסוף הם לוגעים בפרונקל באמצעות קצה המכחול, והם אומרים, טוב, זה נרפא. אתה נוגע בזה, זה לא כואב כמו מקודם, ונראה שזה נעשה קטן יותר. כלומר, יכולה להיות לזה השפעה של ריפוי. או לדוגמה, נניח שאתה אומר, הזרוע שלי כואבת, היא לא מרגישה טוב. הוא יגיד, אני אגרום למחלה שלך לצאת מנקודת החגו הזאת. איך היא תצא? אני אנשוף נשיפה של אוויר לתוך נקודת ההגו הזאת שלך. תושיט את הזרוע שלך. ראשית, הוא קורא לחשים. הוא ממשיך לקרוא, ואז הוא נושף נשיפה של אוויר לתוך נקודת ההגו הזאת. פו! ואתה מרגיש את האוויר עובר דרך הזרוע שלך. זה די טוב, זה לא כואב כל כך. אז לשיטות האלה יכולה להיות השפעה מסוימת כשמדובר במחלות קטנות. אבל מדוע אמרתי עכשיו שאין עליך להשתמש בזה? אנשים לא יודעים איך זה עובד, וגם לא ממש אכפת להם. הם חשו קצת הקלה וזה מספיק טוב בשבילם, אבל לא בשביל מתרגלים. אנחנו צריכים לשמור על הגוף שלנו טהור ולעלות ללא הרף לרמות גבוהות יותר. אז אנחנו לא יכולים לזמן את הדברים האלה. למעשה, כל העובדים על ידי כך שמשתמשים ברוחות מרמות נמוכות ודברים מבולגנים כאלה כדי לרפא מחלות. זה נקרא הנושא של ג'ויו קה. דיברנו על זה עם כולכם, כי כשמטפחים יש הרבה מהדברים האלה. אם מדברים על זה, אדבר באותה הזדמנות על משהו אחר. בצפון סין יש שמנים רוקדים, ובדרום סין יש מכשפות ומכשפים ודברים אחרים כאלה. אף אחד מאלה לא שייך לקטגוריה של צ'יגונג. כי בטיפוח תרגול אמיתי, אתה צריך להסתמך על עצמך כדי לטפח את הדברים שלך, להשיג את הדברים שלך. אבל הם לא. כל מה שהם עושים הוא לזמן דברים רעים. הם קוראים כמה לחשים כדי לזמן אותם. זה כל מה שהם עושים. מכיוון שלדברים האלה יש אנרגיה גם כן, כשהם באים, לא אין אנרגיה, אבל הדברים הרעים האלה שהוא הזמין יש אנרגיה. זאת הסיבה שהוא יכול לטפל במחלות. אחרת, כמו פוטי, מדוע אנשים מביאים על עצמם פוטי? גם הפוטי יכול לטפל במחלות. הדבר הזה שנדבק אליו, החיה הזאת, גם לה יש יכולות על-טבעיות. אז היא מרמה אנשים. נדבר בדרך אגב על נושא נוסף. כשתלמידים מגיעים לסמינרים של פלון גונג, או כשהם מקיימים פעילויות אחרות של פלון גונג, אל תכריחו אנשים החולים במחלות קשות להגיע לסמינרים שלנו. כי הם יבואו רק בגלל המחלה שלהם. בדיוק עכשיו מישהו כתב פתק, הוא עדיין ביקש ממני, בלי לומר זאת, לרפא את המחלות שלו. הוא אמר, המורה, במשך ההרצאות האחרונות סילקת עבורי את הקרמה, אבל עכשיו עדיין יש לי אי נוחות במקום כזה וכזה. זה הכל בין השורות, אפילו אם היית כותב רק קו אחד, עדיין הייתי יודע למה אתה מתכוון. זה אומר שאתה לא מסוגל לוותר על הדברים האלה. אז אם אדם החולה במחלה קשה לא יכול לוותר על זה, אז החיים שלו יהיו בסכנה בכל רגע, מכיוון שאף אחד לא דואג לו. כאן, תחת ההשפעה של שדה האנרגיה הזה, אולי זה יהיה אפילו עוד יותר בלתי נסבל עבורו. אז זה מסוכן מאוד. כולכם חייבים לשים לב לזה. אם משהו יקרה לו, יגרום לנו לנזק גדול. שמירה על המוניטין של הפלון גונג היא מחויבות של כל תלמיד של הפלון גונג, כי אתם גם כן חלק מהטיפוח תרגול של הפלון גונג. וגם אל תגררו אנשים לכאן כדי לטפל בפוטי שלהם ותגידו להם, מאסטר לי יכול לטפל בפוטי, רק הוא יכול לתקן את זה, לך תבקש ממנו. גוררים אנשים ממרחק של 1,000 מייל ואומרים להם לבקש ממני לעשות את זה. אני לא נמצא כאן כדי לפתור את הבעיות האלה עבורכם. לכל הדברים האלה שלכם יש סיבות קרמטיות. אני לא יכול לעשות את זה עבורכם כך סתם. כאן אנחנו רק דואגים למטפחים. יש אנשים שאומרים, טוב, תוריד את זה ממני ואז אני אטפח. אין תנאים מוקדמים לטיפוח. אתה חייב לטפח ללא תנאים. אם יש תנאים מוקדמים כלשהם, זה לא מקובל. ויש גם אנשים, כמה תלמידים. אם אחרים לא רוצים להירשם לסמינר, אל תגררו אותם לכאן. בואו נבהיר את זה ישירות מראש. אם מישהו שחולה במחלה קשה לא מרגיש טוב בסמינר שלנו, לכו לבית החולים מיד. אנחנו לא מטפלים לאף אחד במחלות כאן. אנחנו עורכים כאן סמינר. אנחנו רק מלמדים את הפה. מכיוון שהזמן מוגבל, זה כל מה שאגיד. עכשיו אני, בעוד זמן קצר, נלמד את התרגיל השלישי. אז אני אספר לכם על התרגיל השלישי ואז נצא להפסקה. התרגיל השלישי נקרא חדירה לשני הקצוות. מה זה אומר? אתם יודעים, יש שיטות שבהן מלמדים לאסוף את הצ'י השמימי היאנגי ולאסוף את הצ'י הארצי היני. בשיטה שלנו זה העיקרון של התפתחות היקום, תכונת היקום ג'ן שאנרן, שמשמשת אותנו ישירות להדרכת התרגול שלנו. אנחנו מתרגלים דבר כזה עצום. אז איזה יאנג שמימי ואין ארצי? הטווח הזה הוא פשוט קטן מדי. החדירה לשני הקצוות שאנחנו עושים, המשמעות שלה היא שאנחנו מגיעים לשני הקצוות של היקום. ומשתמשים באנרגיה שבין שתי הקצוות של היקום, כך שתחדור דרך הגוף שלנו. זה מה שזה אומר. אבל כמה גדול היקום הזה, אם מסתכלים על זה באמצעות חשיבה אנושית, באמצעות מושגים אנושיים, זה פשוט בלתי נתפס. אפילו אם היית יושב שם וחושב למשך יום, לא יכולת להגיע עד לקצה של כמה שזה גדול. אז טיפוח אמיתי הוא בווווי, היא עשייה או היא כוונה. אין כל פעילויות של כוונת מחשבה. אנחנו לא מדברים על כוונת מחשבה. אולי בספר כתבנו להשאיר מודעות קלה על שתי כפות הידיים. זה אומר שכשאתם עושים את התנועות, עליכם להיות מודעים למה שאתם עושים. אחרת אם אתם אפילו לא יודעים מה הידיים שלכם עושות, אז יהיה בלגן. אבל אין פעילויות של כוונת מחשבה. אז כשאתם עושים את התנועות של חדירה לשני הקצוות, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לבצע את התנועות. בזמן שהמנגנונים שאני מתקין אצלכם יכולים להשיג את ההשפעה הזאת. בין רגע הם מגיעים רחוק מאוד מאוד. וברגע הם מביאים את האנרגיה בחזרה. הם נעים בממד מהיר מאוד, אז הם לא מוגבלים על ידי הממד האיטי מאוד הזה. זה הולך ברגע ומגיע ברגע. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לבצע את התנועות והגונג הזה, המנגנון הזה, ישיג בעצמו את ההשפעה הזאת. כשידיים של חנאות אולי תבחין בסוג של תחושה. איזו תחושה? סוג של ידיים צפות. כלומר, קיים סוג של מנגנון, מנגנון אנרגיה שזז. כשאתם רוצים לעשות את התרגול, מנגנון האנרגיה הזה יתחיל לתפקד, והיד שלך תצוף למעלה באופן טבעי, ותלך באופן אוטומטי בעקבות מנגנון האנרגיה הזה. אדם שרק התחיל את התרגול צריך להיות רגיש מאוד כדי שיוכל להבחין בזה. אבל אחרי תקופה של תרגול הוא יוכל להרגיש את זה. כל אחד יוכל להרגיש את זה. הידיים פשוט יצופו הלוך וחזור בעצמן. יצופו למעלה ולמטה. ינום בריחוף. אז אפילו אם התנועות שלכם לא מדויקות, זה לא משנה. בהדרגה, המנגנון הזה יתקן אותך. כמובן, בהתחלה אנחנו צריכים לנסות את המיטב כדי לעשות את זה נכון. אל תגרמו למנגנון לסטות, כי מדוע אתם עושים את התנועות בתרגול גונג? מכיוון שאנחנו יכולים לחדור לשני הקצוות. האם זה אומר שאנחנו לא צריכים לעשות את התנועות? לא. לתנועות של התרגילים שלנו יש עוד הבדל מחיזוק הכוחות השמימיים וחיזוק היכולות העל-טבעיות של כל השיטות האחרות. כל הדברים העל-טבעיים שלנו מתפתחים גם הם באופן אוטומטי. אז התנועות שלנו רק משמשות כדי לחזק את מנגנוני האנרגיה שלכם. לחזק את המנגנונים האלה שלכם. כשמנגנונים נוצרים, כשאתה לא עושה את החדירה לשני הקצוות, בכל רגע ורגע מתרחשת חדירה לשני הקצוות. המנגנון הזה נמצא בתזוזה. אז כשאתה עושה את זה, אתה רק מחזק את זה, מתגבר את זה, כי ידיים פולטות אנרגיה. נקודות המפתח לתרגיל הזה זהות לאלה של הקודם. עמדו עם הרגליים פתוחות כרוחב הכתפיים, עמדו באופן טבעי. אין תנועות של מתיחה. זה לחלוטין אותה תנוחה כמו באחיזת הגלגל. זה משוחרר. רק הידיים נעות. הרגליים לא זזות. הגוף נשאר משוחרר. משוחרר אבל לא רפוי. הלשון נוגעת בחיך העליון. השיעור מרווח בין השיניים והשפתיים סגורות בעדינות. כשמתרגלים את כל חמשת התרגילים, העיניים עצומות. מתרגלים אותם כשהעיניים עצומות. כמובן שאתם לומדים אל תעצמו את העיניים, אחרת לא תוכלו לראות. הקצב של תנועות הידיים צריך להיות זהה לזה שבו אנחנו מלמדים את זה. הקצב שאנחנו מלמדים את זה הוא בערך כמו זה שבקלט את הוידאו שלי. כמובן, אנחנו לא שמים דגש על כך שזה חייב להיות מדויק לחלוטין, אפילו בלי הבדל של 0.0 משהו שניות. זה לא חשוב כשלעצמו. הפעלון הזה... הפעלון הזה שלנו הוא כך. בטח לכולכם יש את חומרי ההרצאה בידיים. על הכריכה של הספר שלנו יש תמונה של פעלון בצורה הזאת. הפעלון הזה, המבנה שלו מורכב מאוד. על פני השטח הוא לא נראה מורכב במיוחד. רק עשינו ממנו סוג של... השתמשנו בכמה סמלים כסוג של סמל, סמל הפעלון. למעשה זה דבר מורכב מאוד. הוא מורכב ביותר, ובכל רמה יש לו מבנה שונה. מכיוון שאת הפעלון גונג הזה שלנו מתרגלים לפי עקרונות ההתפתחות של היקום, גם המבנה שלו מתוכנן על פי סוג הצורה הזאת של היקום. אבל על פני השטח זה פשוט מאוד. לדוגמה, כל הפעלון הזה, כל הדבר הזה, מסתובב. הוא בתנועה. הוא זז כמכלול, מסתובב. המרכז של הפעלון הזה מסתובב. כלומר, המרכז, החלק האדום הזה, מסתובב. הטאי צ'י, ארבעת הטאי צ'י, מסתובבים גם הם. ארבעת הסוואסטיקות הן אותו הדבר כמו זו שבמרכז. בתקופת שושלת טאנג קראו לזה סמל הוואנזה, סימניה הסינית ל-10,000. לפני כן קראו לזה סמל של מזל טוב. למעשה, זה סמל של בודה. גם הוא נמצא בתנועה. הוא מסתובב סביב עצמו. מדוע? כי היקום הזה בתנועה. ליקום יש ארבעה צדדים או שמונה כיוונים. שמונה כיוונים. ובנוסף, הלמעלה והלמטה שבמרכז, מרכיבים את העולם של 10 הכיוונים. כך רואים את היקום באסכולת הבודה. כך מבינים את היקום. כלומר, ביקום הזה, בעולם של 10 הכיוונים, כל הגלקסיות ב10 הכיוונים נמצאות בתנועה, מסתובבות סביב עצמן. זה כך. אז אלה מאיתנו שיש להם יכולות על טבעיות יכולים לראות שזה באמת בתנועה. המרכז מייצג את שביל החלב שלנו. יש לו המשמעות הזאת. אז גם הוא נמצא בתנועה, וגם הוא מסתובב. זה מצב כזה שבו הכל בתנועה, הכל מסתובב. אז מכיוון שאנחנו באסכולת הבודה, מדוע יש כאן גם את הטייג'י של אסכולת הדאו? מדוע יש גם טייג'י? כי, אתם יודעים, הפעה הזה שאנחנו מפיצים היום הוא כבר רחב מאוד. הוא מופץ בהתבסס על עקרונות הבודה הגבוהים ביותר, צ'ן, שן, צ'ן, אמת חמלה סובלנות. חישבו על זה כולכם. התכונה הגבוהה ביותר של היקום הזה, אפילו אסכולת הדאו לא עוברת מעבר לג'ן שן ג'ן, וגם אסכולת הבודה נמצאת בתוך ג'ן שן ג'ן. מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו הוא עיקרון עצום כל כך של היקום, פא, עצום כל כך של היקום. אז בלי אסכולת הדאו, זה לא יכול להרכיב את היקום השלם. כי ביקום הזה ישנן רק שתי אסכולות עיקריות, אסכולת הבודה ואסכולת הדאו, שתי אסכולות עיקריות, הבודה והדאו. אבל יש אנשים שלא מאמינים לזה ואומרים, האם אין גם ישו? וגם הקונפוציאניזם של סין. אני אומר לכם, כל הדברים האלה של הדתות האמיתיות הם... הקונפוציאניזם נחשב ל... כשמסווגים אותו ברמות הגבוהות, הוא שייך לתוך הטווח של המערכת הדאויסטית. במערב יש דתות, דתות אמיתיות, שכשמסווגים אותן ברמות הגבוהות, הן שייכות לטווח של המערכת של בודה. ברמות גבוהות זה מופלא מאוד. אז באמת יש רק שתי אסכולות עיקריות. אז מדוע עדיין יש שני סוגים של טייג'י? זה עם החלק העליון אדום והחלק התחתון שחור, וזה עם החלק העליון אדום והחלק התחתון כחול? כי הטיפוח בדאו הגדול הוא כך, והטייג'י הקדום הוא הסוג הזה, עם החלק העליון אדום והחלק התחתון כחול. זה עם החלק העליון אדום והחלק התחתון שחור, שייך לסוג הדאו שאנחנו מכירים היום, סוג הדאו הזה שאנשים מכירים. הדאו הזה שהאלוהות יואן של טיאן זון משגיחה עליו, הוא מהסוג הזה. למעשה, אסכולת הדאו בעבר, במשך הזמנים הקדומים, מעולם לא יצרה דתות. בהיסטוריה הם תמיד טיפחו באופן מבודד, טיפחו לבד. רק לאחרונה הנושא הזה הופיע. הדת הדאויסטית הופיע. למעשה, זה כבר סוג של דת שעברה שינוי. הצבע של הפעלון הזה, צבע הרקע שלו משתנה. חוץ מהסמלים האלה, צבע הרקע הזה, צבע הרקע של הפעלון יחליף צבעים. מדוע קבענו אותו בצבעים האלה כדי להשתמש בו כסמל? כי הצבע הזה הוא בהיר יותר במידת מה, והוא נראה טוב. אז הפכנו אותו לסמל. למעשה, צבע הרקע מחליף צבעים. אדום, כתום, צהוב, ירוק, כחול, אינדיגו, סגול, צבעוני, חסר צבע. הוא השתנה. אז יש תלמידים רבים שאומרים, המורה, הצבעים של הפענון הזה שראיתי לא היו כך. הוא היה לבן, לא היה לו צבע, או הוא היה אדום, אינדיגו, סגול. נכון, כל מה שראיתם היה נכון. ביקום, בתוך הממדים של היקום, הסוג הזה של החומר העצום משנה צבעים. פשוט יש לו שינויים כאלה בצבע. יש לו צבעים מגוונים, סוגים מגוונים של צבע חומרי. אולי יש אנשים שעדיין יש להם שאלה, כלומר, אנשים שאין להם הרבה ידע על דתות יכולים לחשוב, איך זה שהדבר הזה שבמרכז נראה לי כמו הדבר של היטלר? אתם יודעים, המין האנושי שלנו כבר הכיר באופן נרחב בסמל הזה מאז התקופה של שקיימוני. לפני שקיימוני, במערב, השתמשו בו גם בהרבה דתות. הסמל הזה, אני אומר לכם, הוא למעשה הסמל של בודה. רק לאלה שמגיעים לרמה של בודה, יש אותו. לאלה שאינם ברמה של בודה, אין אותו. רק לבודיסטוות הגדולות האלה, יש בודיסטוות גדולות שכבר עברו את הבודות. הן כבר השיגו את הרמה של הבודה, אז גם להן יש את זה. לבודיסטוות קטנות אין אותם. גם לא לאר הטין. רק לבודות יש הסמל הזה. אם הם עוברים את הרמה של תתגטה, אז יהיו להם שני סמלים כאלה על החזה. ככל שהם עולים ברמה, כך יהיו להם יותר מהסמלים האלה. המין האנושי, בתקופה הנוכחית של הציוויליזציה האנושית, הכיר באופן נרחב בזה לפני 2500 שנה. ואילו היטלר ומלחמת העולם השנייה, ההיטלר הזה רק הופיע לפני כמה שנים, לא יותר מכמה עשורים, נכון? הוא גנב את הדבר הזה לשימושו. יש אנשים שאומרים, אם הזווית פונה לכיוון הזה, אז זה יהיה הדבר של היטלר. אני אומר שלא בהכרח, כי זה משהו שמסתובב. הוא מסתובב. הוא כך. כי אתם מסתכלים על חתיכת נייר, אנחנו מסתכלים באמצעות עיני הבשר ודם שלנו, אבל יש לו גם צורות הקיום שלו בממדים רבים מאוד, אז לא ניתן להעריך אותו על פי מידת האובי של הסידור שלו. הדברים שמשתקפים מבפנים הם מופלאים מאוד. הרבה תלמידים שלנו ראו הרבה, הרבה מאוד. אני אומר שכל מה שראיתם היה אמיתי. טוב. עכשיו נתחיל ללמוד את התרגילים.